טוב, בעזרת השם אנחנו השבוע, הפסקות השבוע זה היה י"ג י"ד ט"ו, שהאמת שי"ג היא קצת, אני חושב, עדיין קשורה קצת יותר למהלך של דברים שדיברנו עם שבוע שעבר, יותר על נקרא לזה האתגרים וההשיגים והסכנות שיכולות ללוות את היראה, אבל יותר כמו ששבוע שעבר התחלנו את פסקה י"ב, שגם מצד שני מדברת איך, מאיזה מקום מתמודדים עם החסרונות האלה. הרב בפסקה י"ב המסר שלו היה שבגלל החסרונות האלה אנחנו לא נמנעים מהיראה, אלא יתענו ומכל אשר יתענה עינויים גשמיים ועינויים מוכניים, אבל להחזיק עדיין במעמד המיוחד הזה, שבסופו של דבר כל האתגרים שהיראה נותנת לנו הם חלילה לא גורמים לנו לנטוש את האוצר הכל כך גדול וכל כך יקר הזה. שבזה בפסקה י"ב הרב יותר דיבר על התהליך של התפקיד של האיסורים שאדם עובר תוך כדי ההתמודדות שלו עם יראת השם וכל המורכבות שלה. ובפסקה י"ב השנייה, שלא כך דיברנו לה פעם שעברה, הרב מדבר גם איזה עוז ואיזה גבורה שורשית, עילאית, מתעצמת באדם דווקא מזה שהיראה מתגלה אצלו בצורה של התגברות. ואני ככה לא רוצה יותר מדי להרחיב, כי אני רוצה, אני די ממוקד מטרה להגיע לט"ו. אז בפסקה י"ג הרב גם מתאר שעם כל מה ש החשיבות להיות קשורים אל היראה, גם עם כל אף על פי שמצר וממר דודי בן שדי ילין, ואפילו למצות את המעלה הגדולה שמחברת אותנו בעצם, כן, היא רק קשורה לגבורה, אבל השור של היראה קשור אל הבינה, דאף אגב די לאו דינין, אבל דינין מתארין מינה. בעצם זה היה משהו בעמוד כפתת, הרב בעצם רצה לכוון שההתגברות שבהירה מעוררת את הבינה, מעוררת את המעוף הגדול שבא לאדם דווקא כתוצאה מהדרכי התמודדות. ועם כל זה הרב בפסקה י"ג מהיר שיש, ברור שיהיה מחירים שיהיו תוך כדי ההתעסקות של אדם בהירה, שזה מתייחס לארבעת המחלות שהזכרנו פעם שעברה, והרב כאן אולי יותר כאן מתמקד במה שזה מחליש את הנפש, אבל כמו שאמרנו זה לא סיבה להימנע ממנה, ויש הרבה מעוף רוחני שאפשר לקבל כדי למנות את הבצעה הנכונה. אבל אף על פי כן הרב בפסקה י"ג אומר שהדעה המכונה צריך תמיד להשיב ליראי השם את עבדתם הגדולה הזאת, שיש כמו שהמדרש אומר, היום לווה מהלילה וההווה לווה מהעתיד, ויש איזשהו צורך לדעת שהיה כאן איזשהו משהו שתוך כדי העבודה של יראה חלקים מסוימים שנחסרו, שצריכים להיות ערנים איך להשלים אותם. מה שהרב רואה את התשובה מדבר שאחרי התשובה של יום כיפור אז צריכים לעשות כמן מה שרבי נחמן אומר, לעשות תשובה לתשובתו. כל ימי השמחה של סוכות הם באים להשלים משהו שמכוון בתוך התהליך הזה. אנחנו יודעים שאדם שצריך לשבת תענית חלום בשבת, אבל זה יש בזה גם חיסרון, ועל זה הוא צריך לעשות תענית על התענית. אז בקשר כאן אולי לא תענית על תענית, אלא לעשות שמחה על התענית שתשלים את החסרונות שהדברים האלה משלמים. אז אני ברשותכם, אני פשוט ככה יותר עדיין קשור לנושא של שבוע שעבר לדעתי, אז אנחנו עוברים עכשיו לסדרת הפסקות האחרונה של הסדר שהיום נקרא חלק מנה, שיש צד אולי שי"ג מלוכן סוף סוף מכין נקרא פסקה י"ד. הרב כאן בסדר האחרון של חמשת הפסקות האחרונות ידבר לא בחיסרון של היראה, אלא בחיסרון של המוסר. מוסר, כמו שתיארנו פעמים קודמות, קשור דווקא, לא דווקא למקום שאיך אדם עומד אל מול הקדוש ברוך הוא, אלא יש גם מערכת יסודית שמונחת בתוך הנטועה באדם ודרגות שונות שלה, שקשורות לסידור חיים כנה שהאדם שרוצה לגלות את תקומת האדמיות המפותחת הוא קשור אליה, אבל גם כלפי המוסר יש, נסח את זה ככה, יש קושיות מוסריות על המוסר, ויש אמירות שהמוסר עצמו הוא דבר לא מוסרי. והרב כאן בעצם בפסקות האחרונות כאן בא להתעמת עם הזעקות המוסריות כנגד המוסר, שבצורה כללית אני רק אכנה את זה ככותרות. פסקה י' תדבר על זה שמוסר באשר מוסר, הרב כאן מזכיר גם מוסר וגם דת, כן? יתובת לדוגמה מהמוסר ומהדת, אבל ודאי שבהירת השם זה אולי הרבה יותר חריף, אבל גם במושג של מוסר עוד לפני שהוא מקבל את האופי הדתי שלו, יש זעקה, אני מכנה אותה מוסרית כנגד המוסר, שיש משהו במוסר שהוא חוסם את הטבעיות של האדם. בעצם זה שהוא מנתב את האדם, מסורות, אנחנו יודעים, למשון, מוסר זה משון מוסרות הבהמה, מה שמכוון ומציד את האדם לכיוון מסוים, ויש בזה מלא גם קצת איזשהו שורש של קצת של מאסר ושל ייסורים, שיש משהו בעצם תנועה מוסרית בלי עכשיו בכלל לנגן אותה אפילו בניגון של הירת שמיים של האמירה מוסרית בכלל שקיימת בעולם. אז יש איזו זעקה שהיא מגבילה ולא נותנת לטבעיות של האדם ללכת להתגלה. זה הסגנון שמוזכר כאן פסקה י' דלת. אני חייב לומר, זה בעצם הקושיות הן קושיות של מות העולם, והבירורים שהרב כאן מברר הם בירורים ישראלים אל מולם, אבל אם נתג את פסקה י' דלת, זה יותר אולי דברים שמבית מדרשו של שפינוזה, ובעת החדשה מתגלה יותר בפסיכולוגיה המודרנית, שמעוררים את כביכול את הזעקה המוסרית כנגד מה שהמוסר משבש את הטבעיות של החיים. ופסקה תדבב תזעק על המוסר שהיא מוחקת את האינדיבידואליות, שהיא מתעסקת, שהשפה שלה היא שפה יותר של כללים ושל מבט ציבורי ומבט שקשור לעקרונות ולחוקים שאמורים להוביל את המציאות, אבל בהתעלם מההופעות החריגות והצרכים האינדיבידואליים והאופעים השונים והיחידיים שהמוסר בעצם זה שהופך להיות שיטה מוסרית, אותם הוא חוסם, למקומות האלה הוא לא נותן מענה. זה יותר קשור לזרמים הקיומיים, הקטיסיסליסטים שהיה להם איזשהו מחאה בדבר הזה נגד התנועה המוסרית. ופסקה תדבב תשמש במידה מסוימת איזשהו פסקת מעבר, פסקת הזין, בין פסקת תדבב לפסקת הזין, שם הרב ידבר על עוד איזשהו זעקה נוספת כנגד המוסר, שהמוסר חוטא אל האמת, שהמוסר תמיד יש לו הדרכות יותר חינוכיות ויותר כאלה שבעצם מכניסות גורמים קצת מלאכותיים למציאות ולא נותנים לאמת בצורה המופשטת החירותית של התגלות. וזה יותר הרב כאן מתכוון כלפי הזעקה של ניטשה כלפי המוסר. אבל אנחנו בקדושה עסוקים כאן ולא נותנים, רק רצינו להדגיש שמעם ישראל לא יוצאים קולות שזועקים נגד המוסר, אבל כן הרב כאן בצורה עמוקה בא ומברר דווקא לאור הקושיות האלה, מעמיק את המוסר למקום יותר גדול. אז אנחנו, זה היה יוזן, תזן אמרתי, פסקת מעבר בין תדבב לבין יוזן, זה כבר יהיה דברים שאנחנו נדבר בין שבוע הבא. ופסקה י"ח תהיה במידה מסוימת משלימה את כל המהלך של ראש דבר. אז אנחנו עכשיו ככה יותר מורכזים בעצם ביודל תדבב, אם מקוצר הזמן אנחנו יותר נתמקד בתדבב, אז אני רק ככה בקצרה ייגע ביודל, אבל אם מוכנות יותר לתדבב, אז בואו רק נקרא את הדברים. האישיות בכל התפשטות הכוח שלה היא תובעת את דיכיונה מהמוסר ומהדת, בזמן שבאים לעצור את הטוב ואת הצדק שיש בה. אבל לעולם אין המוסר ולא הדת מכוונים כי אם לעצור את הרע, את הפירוט שבאישיות, ומאוד צריך אדם לזיכוך מדותיו והרד אותיו, עד כדי להבין לחוש את אותו הצד הפיראי והרשי שבו, שהוא צריך להיות נעצר על ידי הדת והמוסר, ולדת גם כן את הצד של האור והטוב שבו, שהוא עומד למעלה מהתפקיד של הדת והמוסר בבנם המצוי. בניגון הפשוט של הפסקה, זה די מקביל לפסקה י"ג שהרב כאן מאבחן שכל התפקיד של המוסר הוא לרסן את הצדים השליליים אבל לא לפגוע בצדים החיוביים. אבל מאחורי הדבר הזה יש כאן קודם כל איזושהי אמירה שהרב ככה בעצם קיבל אותה כמובנת מאליה, שעצם הזעקה של האישיות של האדם שזועקת את הדיכיון שלה, דיכיון אפשר להבין את זה בכמה מובנים, כאילו דיכיון זה גם לשון כמו דיוקן כזה, הכוונה את הפרצוף המלא שלה, ודיכיון זה גם לשון דייקה, זה משהו מאוד מאוד מדויק שיש בעומר האישותי של האדם חיים מאוד מאוד חדים שהוא רוצה לבטא, וכל מה שקצת חוסם וקצת לא נותן לטבעיות שלו לפחות בצורה מלאה שלה, אז הוא כבר מרגיש בדבר הזה איזשהו משהו שפוגע בכוח החיים שאותו הוא רצה להביע בעולם. אבל דווקא עוד רגע נקרא את המדרש שכנראה שהרב אליו מתייחס, אבל הביטוי דיכיון אולי כמו שהמפרשים הסבירו אותו, רש"י מסביר שתי פירושים למילה דיכיון, כאילו יש פירוש של ערוך ויש פירוש של רש"י, או שדיכיון זה מלשון לדוק, כן, הכוונה לפורר, ואז בעצם האישיות ההתפשטות הכוח שלה היא תובעת את דיכיונה מהמוסר, את מה שהמוסר הופך אותה עד אשר דק לאפר, שהוא בעצם מקטש אותה, וכאילו דיכיונה הכוונה המקום שבו קודשים אותה, המקום שבו חוסמים אותה. יש ניגון אחר של הערוך שאומר שדיכיונה זה יותר קשור לביטוי של דיכוי, כן, דיכוי בכף, שזה בעצם יותר נשון אלבונה, כן, שהיא תובעת את אלבונה מהמוסר, שהמוסר לא מכבד אותה ולא מוקיר אותה בצורה גדולה. המדרש שהזכרתי כאילו שאליו הדברים מתחסים זה באמצע בראשית רבה פרק ת' פרשה י' ג', ככה כתוב שם על הפסוק והיה הולכים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אז המדרש שאומר, יש הרבה מדרשים, טוב זה יצר טוב, טוב מאוד זה יצר רע, טוב מאוד זה המוות, אבל המדרש שם אומר עוד טוב, טוב, טוב מאוד זו מלכות הרומאים. ושואל את המדרש, וכי מלכות רומאים טוב מאוד? את מה? איך אפשר לומר מלכות רומי שהיא טוב מאוד? אלא אומר המדרש, אלא שהיא תובעת דיכיון של בריאות, שנאמר אנוכי עשיתי אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי. וכאילו מלכות רומי שתובעת את ממלכת האדם, כמו שמכונה כאן שהיא תובעת דיכיונם של בריאות, על זה נאמר טוב מאוד זה מלכות רומי. זה דבר קצת חריף, ואנחנו את הטוב מאוד זה יצר הרע אפשר לדרוש, הכוונה הטוב שיש יצר הרע כי יש משהו שנתגבר עליו, ובזכות זה יש הרבה קטליזטור לעשות הרבה דברים טובים. אבל כאן המדרש מפורש מתאר את המקום הזה שמלכות רומי שטובה דיכיונם של בריאות, כן, הוא מביא לפסוק אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי, והיא אומרת שנייה, בראת גם את המושג הזה שנקרא אדם, אז איך אפשר לכבוש את המקום הזה, איך אפשר לא לתת לו את המקום. ובהקשר הזה לכן החידוש הגדול של הרב, שהוא בפסקה שלנו כאן בכלל נותן מקום לטענה הזאת בכלל. כאילו הוא אומר, זה שיש האישיות טובת את הבאה הגדולה שלה, וזועקת אל מול המוסר שהוא חוסם אותה, אז היה אפשר לדחותה בקש ולומר, הנושא זה לא את ולא האישיות שלך ולא הבעת החיים שרוצה להביע, אלא יש כאן ערכים יותר גדולים שקיים מתוך המציאות, וצריכה להפיל את עצמך אל המושג הזה שנקרא מוסר. והרב כן ודאי אומר שיש לה הרבה מה להיות מכוונת על המוסר, אבל כמו שהרב, כאילו, זה מעין חצי, לא יודע, לא רוצה להגיד התנצלות, אבל זהירות, הרב בעצם אומר שכל התפקיד של המוסר הוא בא להסיר את הסיגים, את הצדים הפיריים שלה, זה בדיוק כדי לאפשר לה לצמח בצורה יותר גדולה, להתגלות בצורה יותר עשירה ממלאה. והקשר בעצם שהרב כאן בעצם בא לקבל כאיזשהו הנחת יסוד, שכמו שהפסוק אומר, שאם הקדוש הוא ברא אדם על האדמה, אז קודם כל היה איזה עומר אלוקי שרצה לגלות מושג כזה שנקרא אדמיות, שזה בעצם התשתית של כל מה שהרב מאמר דת אלוקים מרחיב לבאר, שזה שיש את המושג הזה שנקרא סובייקט, זה עבודה שייצור גבוה. הקדוש הוא דרך הדבר הזה שנקרא אדם מגלה אור אלוקי מיוחד, כל ספירת המלכות מתגלה בגלל שיש את המושג הזה שנקרא אדם, ולכן לדכא את המושג הזה שנקרא אדם זה לפגוע בדמות. כן, כל מי שלא מתעסק בפריאה ובריאה, הכוונה לא בפוריות הרוחנית שלו, אז הוא ממת את הדמות. אז יש כאן שר השכינה, יש כאן גילוי אלוקי שחסר בעקבות הדברים האלה, ולכן עצם הזעקה הזאת, הרב אומר, היא זעקה שצריכים להקשיב אליה, אלא צריך להסביר לה שלמענה, למען ההתפתחות של של קומת האדם, בשביל זה צריכים גם לדעת לתת לה את ההסרה של כל הצדים הפירים ושתיים, כמו שהרב אומר, התרבות מגלה צדים רבים של טוב ושל אור בנפש האדם, במקום שהיה נחשב לרשר פירוד. והרב קצת רומז לדברים שהרב כותב לקמן בעמוד הענבב, שבתחילת האנושיות אז באמת היה צריך הרבה מוסר שחוסם, ודיברנו על זה כבר בפסקה ג', שהניגון היה יותר ניגון שמתאר את חיית הרע שבאדם, שאיתה צריכים להילחם, וככל שהדורות הולכים ומתקדמים, אז מתעורר עכשיו דווקא המקום הזה שבו האור אלוקי מתגלה דרך האדם ודיכויו, כן, נקרא זה מהר, תקראנו זה כבר פעם, זה ככה ממש בקצרה. בילדות האנושית הרצון, הרצון הטבעי של אדם צריך חינוך של קנייה, של שבירה, של היפוך. כל זמן שאדם הולך ומשתכלל כך רצון עצמי, אדם הולך לטובה, ושבירתו של הרצון מאבדת טובה רבה. ולכן אם המסר יהיה אתה לא צודק, אתה לא קיים, אין לך זכות קיום, אז יש כאן איזה משהו עמוק באדמיות שעצבה את האלבון שלו, וכן, מלא יאבד טובה רבה. וטוב, כמו שהרב שם אומר, שלכן בדור שלנו יש כאן, זה יוצר מורכבות מאוד מאוד קשה, כי יש גם סיגים, יש גם צדים פירים באדם שהם מקבלים לגיטימציה מהזעקה האמיתית של תביעת האדמיות שקיימת כאן, וצריכים לכן בבינה ישרה, כמו שהרב אומר, בזהירות לקבוע את התחומים, איזה מקום צריכים להעצים, איזה מקום צריכים לדעת גם להשקיד בתוך הדברים האלה. כמו שהרב כאן משך אומר, וכשהיא מוצאה מקודות הללו מצאו לצד הדעת והמוסר, היא נלחמת במקום שם שם שפרות, וכשהיא מוצאת בנקודות הללו מעצורים מצד הדת והמוסר, היא נלחמת בהן, כי היא מרגישה שיש משהו מסוים, כמו שאולי הביטוי שאמרנו, הפירוש שאמרנו, טובת הדיכיונת, אלבונה, זאת אומרת שבכלל המוסר לא מכבד אותה, זה דבר שאם אם הוא לא ידע להוקיר את המקום הזה, אז היא תלחם נגדו. והרב כאן אומר הרבה תחריף, היא נלחמת בהם ומנצחתם. לא רק שהרב אומר שיש מקום לדבר הזה, אלא שאם לא ניתן מקום הזה, היא תנצח. כי כי יש בה איזשהו סיידה דשמיה שמסתרת מאחורי הזעקה הזאת שהאישיות טובת את אלבונה. אז הרב כבר מנבא את העתידות שהדבר הזה ינצח, כי בסופו של דבר, נגיד ככה, הקדוש הוא נמצא עם הזעקה הזאת. אבל כן, כן, סליחה.
באותה תקופה שבאמת רוח האדם כאילו מודרניות כאילו כן שהוא נצחה במובן הזה שעזבה את הדת והמוסר בכל העולם.
כן, לא, כאילו כאילו את רוצה לומר שהרב לא רק מנבא את העתיד אלא מתאר מה שקורה. כן, בסדר, אדרבה, מה שאתה אומר, אבל יותר חריף שהרב בעצם נותן אסכומה, נותן אישור לדבר הזה. הוא אומר, הניצוח הזה הוא לא ניצחון מקרי, אלא הניצחון הזה שכל כך כל ההומניזם ואחר כך בכלל כל הפריחה של רוח האדם הצליחה להסיט הצידה את המוסר ואת הדעת, היה בה משהו מסוים שהיא כביכול בצדק ניצחה, כן? ישר רב כאן אבל אומר, מי שרוצה להיות, סליחה.
למה
תרבות זה משנה התרבות, וזה מה שהבאתי את סקיין וב, שזה קשור באמת לתהליך ההיסטורי שהעולם עבר, כל תהליך בסום שהעולם עבר, שבדורות הראשונים האור אלוקי היה מעל העולם, ואז אדם באמת היה צריך תרבות של קנייה אל מול האור אלוקי, וככל שיש תרבות שהיא התרבות שהיא יותר בעצם חדירה של אור אלוקי שחודר יותר אל ההופעות שלו בתוך העולמיות ובתוך האדמיות, אז עכשיו הכוח החיים הזה פתאום מקבל יותר יותר איתנות ויותר תביעת חיים. ומה שהרב כאן אומר שבמקום שהיה נחשב לרשם פירוט, זאת אומרת בעבר הכוחות האלה היו נחשבים לרשם פירוט ומשהו הזדקח בהם,
תמיד התרבות תהיה כאילו אלטרנטיבה למוסר והדת.
אז הפנייה של התרבות שהיא בעצם זעקה, והתנועה התרבותית, תרבות הכוונה היא משון התרבות, משון רוח הזה. אני אגיד, אני לא ישר נבוך, כי אני עומדים לפני כל מיני זמרים שדווקא קשורים אל הז'אנר היהודי, כאילו, אז אני רוצה להגיד, לא דווקא נגד, אולי כאילו לא דווקא נגד הדת, אלא כמו נגד הצד המצלצל של אחים ובעד תביעת הגודש של אחים, ואולי יהיו שערי קודש כאלה שכמו שהרב מחכה למשוררי התשובה שידעו איך לחבר את את תביעת הגודל הזה, לחבר את השאלה לתשובה, כאילו זה כבר לא יהיו יותר משוררים שישארו שירים כאלה שבאים ככה להביע את ההכנעה של האדם, אלא הם ידעו איך, וזה אולי בדיוק המשפט הבא, כמו שהרב אומר, אבל אחרית המלחמה, כן, לכאורה הם ניצחו, אבל שהרב אומר על חזון יותר עתידי שיהיה, אחרית המלחמה היא גילוי שמגילים הדעת והמוסר בעצמה מתורם, עד שמצא החופש האישי הזה, ותאותיו הטבעיות הטובות, הוא מוכר לכאן מקרקעי הדת והמוסר עצמם. הרב אומר, זה גם חלק מה... זה עצרנו את הסיפור באמצע. וכתוצאה מהניצחון של האישיות את המוסר והדת, כתוצאה מהדבר הזה בסוף מי שירווח זה רק הדת והמוסר. כי מהבירור הזה, הדת והמוסר יגדילו את המבט העמוק שלהם, את המבט הפנימי שלהם, שיכילו מקרבם גם את כל תנועת החופש האישי שהלבא מולם, וזה יוכר לכאן בקרי הדת והמוסר עצמם, שזה מה שרמזתי לג'אנר היהודי הזה שאולי ידע איך זה, ואז אמרו מלא מתאשר עוד ביותר הכוח של הדת המוסר לשלוט על הצד הפרי שבאדם, ועד מוכבד זהו מצד העליון מהטוב שבו, שאז יתגלה לא בצורה של התאמתות זה מול זה, אלא באור גדול כזה שבצורה גדולה ועליונה ידע ממילא גם לזהות מה שראינו שבדמדומי חמה צריכים בעיני היתרה כדי לזהות מה לקיים ומה לא לקיים, ככל שהמוסר והדת יהיו קשורים לגודל הרבה יותר עמוק, הרבה יותר עשיר, הרבה יותר רחב, אז בצורה מיידית יהיה אפשר לדעת מה צריכים לזרות הלאה, מהם הצדדים התפלים והשיגים שנמצאים ברוח הישוב של אדם, ואיזה מקומות הם אדרבה מקום כזה ש מגלים יותר ומביאים יותר את האור של כן, שהאור האלוקי שיתגלה דרך אורו של האדם.
כן, כל מוסר,
כל מוסר יש בו משהו מסוים שסוף סוף בא אל האדם ותובע שאדם לא יחיה בצורה ספונטנית, אלא יחיה בצורה מתוכננת, כן? לכן עצם זה שיש אמירות מסוימות שאומרות הדבר זה לא הוגן, ותמיד יוצא צביטות בלב, לא משנה אם זה בא מאנשי דת או שזה בא מאנשים שבאמירה אולי מאוד מאוד שקמתה מטובה, אבל למצוא שבר אומרים, אומרים לאנשים מסוימים החירות שלכם, הצד הטבעי שלכם הוא צד שזוקק איזשהו תהליך מסוים של סיוק, כאילו. עכשיו כאילו אני קצת אתה תופס אותי על שונים בצד, כי אמרתי שיש זעקה מוסרית נגד המוסר, סימן שיש איזה מוסר אחר שהוא כן בא מתוך איזשהו זעקה מוסרית כזאת, כן? אבל אני התכוונתי לומר שיש איזשהו כן, איזה משהו עמוק פנימי שמונח בתוך הזעקה אל מול המוסר, שיש בו איזה ניגוד שצריכים להקשיב אותו, כאילו, כן? אבל אבל כאילו בכוונה אני בא כאילו ממש לסוגיה, כי אני לא רק סוגיה אל מול מה דתיים אומרים, אלא סוגיה על מה שיש בית כושת הזכרת בצדק, שקנת עצמו אומר שברוח האדם עצמו יש, לא יודע, זה קריטי הכובע בלי כיסוי ראש אנחנו יכולים לשמוע דברי תורה, מה זה בדיוק, כן, אולי דיוון על מוסר חילוני, תראה מה קרה, כאילו אני כבר שזה יהיה לך טוב. אז נכון שגם ברוח האדם חלק מהטבעיות שלו היא גם טובת מוסר, אבל זה יוצר איזה משהו מסוים כזה שמאוד מאוד מסתבר תענים. עכשיו אני כן חייב להגיד בצורה בוטה שהליכה עם הפסקה הזאת היא לולא מה שהרב כאן אומר ולולא המזלים שלה וחלק מהמזלים שלה זה בדיוק בגלל שאי אפשר לתפוס את האישות של האדם שלו כחלק ממחב יותר גדול שלזה בדיוק המוסר והדת מכוונים את האדם, אבל בלי הדבר הזה זה ממש האמירה הזאת היא עצמה כאן היא האמירה שבעצם הזכרתי שיסודה בתפיסה של שפינוזה שנותנת לה קניטוזים של האדם נותן להם את כל מלוא עצמה שלהם, זה משם הצמחה הנאציזם כאילו, והאמירה שכל דייה שאיזשהו יהודי אחד בעולם שמנגן ניגון מוסרי אז לא יכול האוברמן שהאדם החופשי לא יכול להתגלות, אז ודאי שהאמירה הזאת היא בצורה הרדיקלית שלה היא הערס הכי גדול של העולם, היא נוראית ומללה מאוד. רק הרב מצד שני אומר זה שאנחנו רואים שיש כמו שתיארת שרואים שהנצוא הזאת מנצחת, אז זה לא בכדי מנצחת, זה איזשהו צד מסוים שהיא באה לברר במוסר ובדת לברר אותם במקום יותר גדול, לברר מה התפקיד האמיתי שלה. זה באמת בזכר ככה קצת בכנות קצת מורכבת, לא כזה כאילו אנחנו קוראים את המקלילות צריכים קצת לשבת עליה שבעה נקיים, כאילו זה לא כזה פשוט מה שקראנו, גם המצב החדש שקראתי הוא גם לא כזה פשוט, אבל דברים לא פשוטים, כן, אבל רק הרב ככה במקום עמוק אומר בוא נעלה את הניצוץ הזה, כמובן כמו שהרב אומר הניצחון האמיתי בסוף המוסר והדת ינצחו, כי הם יהיו הרבה יותר גדולים ויכילו אותם בקרבה והם עדיין הרבה יותר מקיפים. אבל
הרב זה לא קצור, בסוף של הפסקה התפקיד של המוסר והדת הוא לשמש את
הטבעים. הרב אומר איך שהוא מניסה את זה כאן אחיד הוא מוכר לאחד מקרי הדת והמוסר עצמם, זאת אומרת פתאום מתברר שהוא הבן שלהם ולא הם הבנים שלו. זאת אומרת שהמוסר עכשיו בתור מפקח על ידע בדיוק לחלק מה כן ומה לא, אבל בסופו של דבר איפה בסוף תהיה המרחב שהוא זה שבסופו של דבר מבקר בין הדברים, הוא יהיה אל המוסר והדת, אלוהי מוסר ודת גדולים, שלכן הרב אומר עד רבה המקום הזה יש לו הרבה יותר גם את הלגיטימציה להסיר את הדברים שליליים וגם לדייק עד איפה יבוא הגבול הזה ואיפה יבוא הגבול הזה. אז נראה שבסוף הרב כן מדבר על ניצחון המוסר ודת, וחלק מהניצחון שלהם שבזכות המלחמה הם הגדילו את עצמם והם הרחיבו את גבול ההכרה שלהם.
החופש
לך
מתקרי הדת, זאת אומרת
שהוא נותן
את חופש, הוא לא רק
שמה?
החופש האישי הזה בדיוק הוא מוכר לך מתקרי הדת,
אז הוא יוכר, כן, כי עכשיו אנחנו לא
הוא מגדל את החופש, הוא לא רק לא מגביל אותו כל כך, לא? מה זה מתקרי הדת?
שיבינו שאחד מהעקרונות של הדת והמוסר זה החופש. אני לא אומר, זה מה...
איך לדעת אם מחפשת
אותי? איך, מה זה?
אני לא רק כאילו לא מגבילה כזה.
כן, ברור, ברור. כן, אני מסכים, אבל הרב כאן מדבר על מוסר חדש שסומך כאילו. זאת אומרת, כל הבירור הזה בא להעמיד את המוסר ואת הדת במקום הרבה יותר גדול, שכמו שאתה אומר בצדק, אני אומר שהתכוונתי שהוא מכיל אותו, הוא לא רק כמנה שולט, אלא הוא מכיל אותו, ובאמת שהוא מכיל אותו, אז אדרבה, מתברר שכל המושג של תפיית האישיות היא חלק מהסוגיה שנקראת מוסר ודת, שבעצם היא האבא שלו, היא באמת המקור האמיתי שלו. אז אדרבה, כמו שאתה אומר בצדק, ככל שהמקור יותר גדול, אז גם הענף הולך ומשתבח.
אפשר לקרוא את זה גם לחנכים או להורים, כי כתה הילד והתלמיד שרוצה בעצם להביע את רצונו ומתמרד בהגבלות ובסייגים ובכללים, וכן ככה שזה
אני בוא נאמר יותר משלוש כאלה עדיף להביא רבנים חרדים שאני לא אשמע מודרני מדי, אבל זה מה שהרב הולבק כותב, שהגמרא אומרת שאדם שמכה את הילד שלו בגיל 16-17 אז עובר לפני עיוור, והרב הולבק אומר שהשתנו התוואים, והיום אדם שמכה את הילד שלו בגיל 4 עובר לפני עיוור. אז אני רוצה לומר שכבר בגיל 4 כבר יש זעקת חיים שאתה נלחם, אתה בסוף תפסיד כאילו. אז בהקשר המיוחד הזה, זה כאילו ברור שכמו שאתה אומר, הדברים משליחים לכל דבר. אני עוד פעם, כל מה אנחנו צריכים לראות את הדברים שהרב אומר, הוא לא בא להתקנה מצד שני למקום שלכן, המסר הוא אין תביעה של גודל שאותה מוסר טובה, ודאי שיש, אלא יש בה משהו שהיא בגדלותה ובעומקה היא יודעת להבין שדבר יסודי בתוך הדבר המסע הזה זה העצמת החירות, העצמת האישיות, הם חלק מהחבים גדולים שאותם המוסר הולך ובונה.
למה הרב
התחיל
להציע פה את המושג דת? כי עד עכשיו זה...
לא, הוא הזכיר מוסר ודת.
כן, פתאום המילה דת הופיעה פה,
בפסקה. לא, מי התחיל את היוצר? עד רבה, הדת זה מוסר בצורה יותר קיצונית, כאילו. הריבוטה, עד רבה, הבאתי את הדת, כדי שלא חושב שהמילה מוסר היא הכוונה לדת. לכן יש כאן דת פשיטה שהיא, יש בה משהו מסוים שהיא נראית כקופה את הצד ה... החירותי של אדם בבת השטחי הראשוני ובבת העמוק, אין לך בין חולים שעסק בתורה. הריבוטה של הרב שזה לא רק דת אלא גם כל מוסר בעולם הוא כזה, כאילו שכל מוסר בעולם יש בו משהו כזה, ולכן הסמד המילים מוסר ודת נראה לי הוא בא בסופו של דבר גם למעלות המוסר פסקה להסביר שזה בעצם מה שגם דרשת הדת האמיתית באה לבנות, אבל באה לחדד כבר בהתחלה שלא נחשוב שהבעיה כאן, כאילו אם היה כתוב רק אחד משתי המילים האלה היינו אומרים טוב זה בעיה של הדתיים ואצל החילים את הבעיה הזאת, הרבה בא לומר לא, זה בעיה מבונת שכן לתוך המציאות עצמה, כי בסדר שני כל אדם שפוי יבין שבלי מוסר זה נציזם כאילו. אז לכן בעצם הקושי שקיים כאן הוא קושי מבונה שקיים לתוך המציאות עצמה, שהוא עצמו מצריך את ההרחבה של המושגים למקום יותר גדול.
זה מושג שדתיים ולא לומר כשמגיד אמת היא אומר פה אתה יודע להגיד
יראת
שמיים, כי
יראת
שמיים
כן,
כמובן
כן, נכון, כן.
הדת פה זה דתיים?
כן, אני חושב
מבחינת המעשים הדתיים, לא מבחינת אלא מבחינת מוסר שהוא בא ממשהו עליון.
כן, כן, שאני אלי, כן, אני חושב
יש מוסר מצד מוסר העצמי, מוסר אלושי, מוסר
ויש מוסר שבא מלמעלה, כן כן, כן, בדיוק. מכאן אנחנו מגיעים ל... סוגיה נוספת שבה יש זעקה אל מול המוסר, וזה פסקת הדבר המוסר שבמידות והמסים החוקים האחרונים צורך הכללם. וואו, רק נפלו פניים מהשעה. אנחנו נעשות את זה טוב, קצת נזלוג היום, בסדר, אבל בסדר. המוסר שבמידות והמסים החוקים האחרונים צורך הכללים והראשונים צורך היחיד, שהוא בפנים ידועים התוכן של חיי הכלל. המעשים החוקיים שנשקעים בהם בעומק גדול כל כך עד כדי שכחת מטרתם, ולפעמים חלישות מעמדת של המוסר המידותי תוקח בא מחאה לצד מחזיקי המוסר הכולל, שרת כן גערה על דקדוקי החוקים. אבל למה צד העליון שמוסר הוא שיהיה הכלל, כלל עומד וכושר הטבע חי. לזה החוקים צריכים מוכרחים, כן עולם ללמוד החוק למעלה מהמוסר. שר שמש לו לעזר להדר בקיומו של החוק בנתיבות מוסרית. אז באמת הרב כאן שמשתמש בביטוי מוסר, כאן הוא משתמש בביטוי מוסר יותר במשמעות של, וזה כן כבר קשור למושגים שדיברת מקודם, למוסר אוטונומי שצומח מתוך האדם עצמו, לעומת חוק שזה בעצם מערכת מוסרית שמדברת באיזשהו שפה של עקרונות. עכשיו בצורה כללית הרב כאן מעמד בין המוסר הטבעי שצומח בתוך האדם לבין החוקיות המוסרית. אני בוודאי שהרב כאן מתכוון בצורה יותר חדה אל המעשים החוקיים, יותר מתכוון כן אל תורה ומצוות. אבל אני חשוב להדגיש שהסוגיה כאן היא עוד פעם לא דווקא סוגיה של מוסר מול דעת דווקא או מול המצוות, אלא המוסר האישיותי של האדם אל מול מערכת מוסרית שקשורה למוסר חברתי, למוסר ציבורי, למוסר שיש לו חוקים. ובצורה סמויה הרב תוך כדי הדברים רק מאבחן מתוך הקודש עצמו שכל העניין של המצוות, זה חידוש גדול של הרב שאני רוצה לפתור אותו, שכל העניין של המצוות הם קשורים אל הכלל, הם קשורים אל הנהגת הציבוריות, וכל העניין של עולם המידות קשור לתהליכים פנימיים של האדם עצמו. וכמו שהרב כאן אומר שביחסים האלה בין המוסר שבמידות מתעורר מתוך האדם עצמו לבין המעשים החוקיים שבצורה כללית הם קשורים לסוגיה של של מצוות התורה, אז הרב אומר כן שאמרנו שהאחרונים צורך הכלל הם עושים צורך היחיד, אבל רב כאן אומר עכשיו חידוש מיוחד מאוד, שהיחיד שהוא בפנים ידועים התוכן של חיי הכלל. כאן הרב כבר מחדש חידוש אחד גדול, כי באמת היה מקום לומר שהכלל הוא המהות וחיי הפרט הם בעצם רק אמורים לסייע להשתלב בתוך התנועה הכללית הזאת. הרב אומר כאן דברים חדים מאוד, שבפנים ידועים התוכן של הכלל נמצא דווקא בתוך התנועה הזאת שנמצאת במוסר שבמידות. אז אתה מורך לנו רגע, מה זה על הספר מול הספר? שיש איזשהו צד עמוק שבעצם כל התכלית של כל הכלל כולו הוא דווקא בשביל ההופעה של היחיד, וכשם מסוים זה גם כל המעשים החוקיים מלצה שבמידה מסוים את התכלית המכוון שלהם בסופו של הקשורה למדרגה שנקראת מידות, שזה מצד עצמו חידוש גדול. אבל החידוש שהרב ממשיך ואומר שיש משהו מלא גם מורכב שכאן מעשים חוקיים שלפעמים שוכחים את מטרתם, לא מה שבאנו בפסקה הראשונה, כי מטרתם היא להגיע בסופו של דבר אל המוסר של מידות, אל ההופעה כפי שהתגלה בהופעות היחידיות של כל אדם ואדם, ולכן היא יוצרת חלישות במוסר המידותים תוך גרבה מחאה מצד מחזיקי המוסר הכולל שנעד כן גערה על דקדוקי החוקים. שאומרים שעצם השיטתיות הזאת של דקדוקי החוקים יש בה משהו מסוים שהיא במהותה מחבלת קודם כל במוסר המידותי, מחבלת מלא בהופעות היחידיות שמתגול בפרט, אבל היא בעצם זוכת דקה יותר גדולה, היא הולכת נגד מטרתה בכלל, נגד כל התכלית הגדולה שאלה היא צריכה ללכת. אז לפני שנראה איך הרב ככה נותן מענה במשפט האחרון לזעקה הזאת, רק כאן נקרא את קודם כל את הדברים של הרב בקובץ ב' קוף למתת, שרק יותר בכלל קודם כל שמים אותנו בסוגיה. כן, כן.
זה לא היפוך
הסיפה
של הפסקה
שאתה מרגישה איתה? עוד לקראתי את הסיפה. מה זה? אני יותר רוצה לנשום כל קצת הרשע, אבל אם נשום טוב את הרשע, אז אנחנו נבין קצת יותר את הסיפה, בסדר? כן, אבל אתה צודק. אבל כאילו, למיטב כאן לרב ברור שכל המגמה של החוקים זה בעצם כדי, הם רק משרתים את הדבר הזה שנקרא בסופו של דבר האופות של המידות. אבל הרב אומר אפילו יותר חריף, זה לא רק איך הכללים החוקיים משרתים את האופות הפרטיות, ולפעמים עושים כל מיני עקרונות שלא פלוג וכל זה כדי בסופו של דבר להשיג את תועלת עצמה, אלא הרב גם מדבר על הנימנים שאליהם זה קשור. זאת אומרת שגם האדם היחידי הוא יותר גבוה מאשר הכלל, וכל התנועה הזו שנקראת הכלל היא בסופו של דבר נועדה בסופו של דבר כדי לסייע להופעה היחידית שהוא בעצם, כמו שהרב כאן אומר, הוא בפנים יודעים התוכן של חיי הכלל, כן? אז זה עצמו אמירה, כמו שאמרנו, מרישה. הרב כאן כותב בקובץ בית קוף למתת, יש באישיות הפרטית של כל יחיד עניין איכותי יותר נשגה ונעלה ממה שיש בכלל כולו על ידי ערך הקיבוץ שלו. והצד העליון הזה האישי הוא המאיר ומחיה את הכלל כולו. ובעצם רק בקצרה, אנחנו זה לא בדיוק הסוגיה שאנחנו רק נדייק ונבחן בין המושג הכלל לביטוי כאן הכלל כולו על ידי ערך הקיבוץ שלו. זאת אומרת, ודאי שיש מושג שנקרא נשמת הכלל, כמו שהוא אומר, אין צדיק שיגיע לקרסולה של כנסת ישראל, בהקשרים של פרט מול כלל כמבטא את המדרגה שנקראת כנסת ישראל, אז ודאי שכנסת ישראל היא גילו של לוקות ולית שכינתה שר באתר פגים, והרב כאן לא בא עכשיו לחזור בו מכל משנתו היסודית שמדברת על ההכרה של הערך הגדול הזה שנקרא הכללות. אבל הרב כאן מדבר בצורה מאוד ספציפית על הכלל כולו על ידי ערך הקיבוץ שלו. איך הכלל מתגלה במקום הפעיל שלו, במקום החי שלו, במקום האמוני שלו, שבסופו של דבר ההתנהלות הציבורית יש בה משהו מסוים שיש בה משהו מאוד חיצוני ומאוד מתעסק באיזשהו מחנה משותף רחב, והוא מצריך, כמו שאמרנו קודם, הרבה גם עקרונות של לא פלוג והרבה התחשבות בכל מיני חולשות מסוימות כדי להדריך כל מיני דברים מסוימים, אבל בסופו של דבר התכלית של הכל היא בסופו של דבר נמצאת אצל אנשי המעלה דווקא בזה שהם מתכנסים בתוך עצמם הרבה יותר ממה שהיא מתגלה בשפה הציבורית הרחמה. ולכן יש משהו שהאישיות הפרטי של כל יחיד ברגע שהוא מרוכז עצמו הוא מגיע למקומות הרבה יותר עמוקים מאשר שהוא נמצא במרחב הציבורי ששם המקומות של היותר מחנה משותף כמו שבאנו רחב ורדוד ומורכב עם כל מיני כוחות מסובכים שלו הוא זה שמתלווה אליהם. ולכן הצד יון הזה האישי פה המיום חיית הכלל כולו, אם אתם זוכרים גם עוד התשובה תזיין, תשובה תתה היא תשובה בעד עצמו, ותשובה אילאה היא תשובה עצירה תתה היא תשובה בעד העולם, ותשובה אילאה היא תשובה בעד עצמו. וגם שם הרב אומר של עולם הנקודה היחידית האישית של אדם היא מהירה יותר מאשר הערך הציבורי. והרב אומר רק שנייה, ולפי רמות הערך של אישיות ולפי ריבויים של אישים גדולי הערך הכלל מתעלה מאוד מאוד בערכו הכללי, ומה שייתן לכלל את האור שלו זה ככל שיהיו יותר יחידים שיגעו בתוך הפנימי של החיים, זה מה שיעיר את כל המציאות כולן. והעלייה הכללית היא שתהיה לגמרי מתאים מן הגודל אישי יותר שלם, שבעצם תכלית העלייה של הכלל זה שלא יהיה בכלל למה של הפרט, שההופעות האישיות האיכותיות שקראו לפרט הם אלה שיתגלו בכלל. וזה כל זה רק מסביר מה שהרב כאן אומר שהוא בפנים ידועים התוכן של חיי הכלל, כי כל המבוקר של הכלל הוא עושה שבר להגיע למקומות עמוקים כאלה שליבה לפום הלוגליה שהצד הציבורי לא מסוגל בכלל ברמה הראשונית להכיל אותם, שהם אלה שנחשבים מתוך ההופעות היחידיות הציליות האינטימיות עמוקות של אדם עצמו. ולכן אם יהיה כאן מעט כזאת ששיקולים ציבוריים ירמסו את הזכויות של את ההקשבות ואת הדרישות ואת כוחות הכי מהדינים הצילים שמצאים בתוך הפרט עצמו, אז בסופו של דבר הרב אומר איבדנו את הכל, כי איבדנו את כל החלום שאליו הכלל אמור להגיע. כן? כן.
זה מדובר כאילו בגילוי, בהתגלות בפועל של הנשמה, אז קצת יותר כאילו...
ברור, כן, כן, בדיוק, זה מה שרוצה לומר. בנשמה, נשמת הכלל זה דבר גדול מאוד, אבל כשאתה מדבר על הצד ההתנהלותי של הציבור, אז שם תמיד זה רק הדברים שהם קשורים כבר משפה ולחוץ, ושם יש גם הרבה חולשות, הרבה התחשבונות והרבה דברים כאלה, אז תמיד יש משהו יותר עדות שקיים בהם. מכיוון שאנחנו מדברים עכשיו על המעשים החוקיים, אנחנו מדברים על מעשים כאלה שבאים לנהל את ההופעה הגלויה של אחים. ובהקשר מסוים לכאן, יש משהו שלכן הם קשורים למרחב חיים, שבמידה מסוימת הוא יותר, לא רוצה להגיד יותר נמוך, אבל יותר חיצוני ביחס למקומות שבהם יחיד בהקשבה הפנימית שלו מסוגל לזאת, מסוגל להגיע. ולכן מלא שיש מתח, הרב אומר, בין המעשים החוקיים שיותר קשורים לשפה של הכלל לעומת איזשהו מוסר פנימי שטובע מהיחיד, אז יש בצדק, כמו שהרב אומר, מחאה מצד מחזיקי המוסר, שאם לא יכבדו את המקום שלהם, אז הכלל יאבד בכלל את כל התכלית והיעד שלהם אמור להגיע. כן.
איך זה משתלב, כאילו, אני אשמח אם הרב יכול לחלט לי, דווקא עם ההזהרות של חז"ל, כאילו דווקא לא להתנתק מהציבור, ולא דווקא גם
יוהרה
וגם...
כן, עוד פעם, כי לא קראנו את המשך הפסקה כמובן, כן.
יש גם סיבור שדווקא בהם היחיד, לפחות במדרגה מסוים, צריך להיזהר שלא לצאת אותו מחוץ לציבור.
אבל מה שאתה אומר עכשיו זה מעולה, כי אתה רק בא לחדד את השאלה, רק בא לומר קודם כל זה ככה, אתה רק בא להוכיח, עכשיו אני אבנה את זה בכמה שלבים, שהמושג הזה של כלל עכשיו אפשר להבין אותו בכמה רובדים. אפשר להבין שהכוונה על כל מיני מושגים של לא פלו, או אולי נתחיל אפילו יותר מזה, כל מיני מושגים שקיימים בהנהגות הציבוריות שקשורות לעובדה הזאת, שמכיוון שיש איזשהו חשש שבציבור זה יגרום לאיזה מדרון חלקלק, ואם אתה תאפשר לדבר הזה להתגלות בצורה ציבורית, אז לפעמים זה יוביל אנשים גם למצבים של טעויות, למצבים של התהדרות חיצונית, למצבים שאנשים כתוצאה מהדבר מסוים הזה יהיו קשורים למערכות שלא לשמה. עכשיו זה קבוצה אחת אני אומר, או שיקולים אחרים שבגללה אנחנו רואים, מכיוון שהעולם הציבורי הרחב יש בו גם הרבה חולשות, אז מלא שנותנים הדחה לכלל צריכים להתחשב. איך מלא?
שהתורה
עשרה
כמו שכל הציבור...
שמה ש?
בצד השאל, שהתורה עשרה כמו שכל הציבור יכול לעמוד בו, אבל זה לא מונע במידת החסידות.
כן, נכון, אבל מצד שני, הרבה פעמים אנחנו כן מדריכים גם את אנשי המעלה להתנהג על פי הציבור, בגלל, כמו שמעת, החשש של יוהרה, או בגלל שבסוף שבר שהם ילמדו ממנו. בואו ניקח למשל את תקנות של הלכות צניעות, כן? שמה שהרב שם במידות הרי אומר, שוודאי שיש אנשי מעלה שמבחינתם הם לא כאלה יצריים, והם לא צריכים את כל הגבולות האלה שגזרו בהלכות צניעות, וזה מסמל, עכשיו הרב אומר, אבל זה ממש, הם חייבים לנהל את עצמם פי הציבור, אבל הם מרגישים שיש כאן משהו מסוים שחוסם אותם, רומס אותם, כי הם באמת היו אמורים להיות משפיעים ולקחת גם נשות יקרות בעם ישראל ולרומם אותם, והם באמת יכולים להעיד על עצמם שהם לא קשו בדבר מסוים הזה. אבל בסופו של דבר, מכיוון שיש כאן מה יאמרו ואיך אנשים יפרשו את הדברים האלה ואיזה נורמות ציבוריות זה יבנה כתוצאה מהדבר מסוים הזה, אז הם צריכים עכשיו לבטל את המידה האישית שלהם אל מול הדברים מסוים האלה. או בואו ניקח ככה אולי דוגמאות עכשיו, אני למתיים הבאתי רק סוגים של דברים כאלה שהם קשורים לתקנות ציבוריות, ששיקולים, כמו שאמרנו, שמתחשבים בחולשות של אנשים מסוימים, או דברים מסוימים שקשורים לאיזושהי קול שלא פלוג, כי אם ככה נתת לדבריך לשיעורים, אבל יש מישהו מסוים שהוא מאוד מאוד מדויק, והוא אומר, לציבור נמי שאתה צריך לומר נתת את השיעורים, אבל לי שאתה יוצר את הלא פלוג הזה, אתה לא נותן את המרחב הרוחני המוסרי שלי עכשיו לפעול בתוך הנימים האלה, ועכשיו להשפיע במקום שבו אני צריך להשפיע. אז יש לי שיעורי תורה שאני חייב לתת במקום רחוק, ואם רק יתנו לי לנסוע בקורקינט אני יכול להשפיע תורה עכשיו על כל אזור המרכז. אבל בסדר, אתה תיסע בקורקינט בשבת כל נסוע אחריך, אבל אתם חוסמים אותי מהמקום, מהדרישה הפנימית שאלה אני קשור. אבל הרב כאן, אני עשיתי קצת הנחה, כי הרב כאן לא מדבר רק על המתח בין הנהגות כלליות שבאו, כמו שאמרתי, משיקולים של לא פלוג ומשיקולים של חולשה ציבורית, שגם היחידים המעולים צריכים עכשיו להתחשב בכל החולשות המסוימות האלה, אלא הרב כאן מדבר בצורה גורפת על כל המושג הזה של נשים החוקים, והרב כאן אומר אמירה מאוד חריפה, שכל המושג הזה שנקרא מצוות הם קשורים רק בגלל שיש דבר כזה שנקרא כלל. כביכול, אם לא הדבר כזה שנקרא כלל, לא הדבר כזה שנקרא מצוות. ודברי הרב הם דברים מאוד מדויקים, אבל קצת באמת עמוקים, אולי קצת בהמשך יעזור לנו להבין קצת את העומק גם של הדברים הבאים. כי אנחנו יודעים שבחוץ לארץ, יהודי צדיק בחוץ לארץ, אילולא, בכוון אני אומר, אילולא שהיה את החשבון של הציב לחציונים, לאן קיים מצוות בחוץ לארץ? אם המצוות הם שיקוף של המוסר האישי גם שכל יחיד יחיד, אז למה כל המצוות כולם בעצם תלויות בארץ ישראל? למה הן תלויות רק במקום הזה שנמצאים בארץ? אם אתה אומר שנח תפילין זה חלק מהטבע האישי של האדם, אז יכול גם מחוץ לארץ היית חייב לנח תפילין, לא רק מבחינת הציב אל הציונים. ואולי בשאלה אחרת, ואם באמת זה חלק מהמוסר של אדם, אז זה אותו גוי שרוח הקודש הורה עליו על פי מעשיו, שיש בו איזשהו צד עדין וגדול שהוא קשור למקומות עדינים, למה שהוא לא יחב את תג מצוות? זה ברור שהמצוות קשורות לצד הלאומי שבנו, ולכן בארץ אינו דייקו אחד שמצאים בית ישראל, יש פתאום מרחב כזה שנקרא מרחב ציבורי, כוחות חיים כאלה שקרים ציבורים, שמשם באו כל המערכת השלמה הזאת שנקראת מערכת מצוות, שהדבר הזה רק מחדד שהמערכת המצוות היא באה בגלל המרחב הציבורי שעוטף את האדם, כמו שהרב כותב בקובץ א' תף ריש י' ב' לפי זיכרוני, שזה הסיבה שבגלות פתאום בדורות האחרונים יש רפיון גדול בקיום המצוות, כי אנשים מרגישים שהמצוות הם מעמסה עליהם, כך הרב שם אומר, כי הרב אומר כי המצוות באמת בתכליתם באו בכלל לטפל בנפש החייתית של האדם, שהרב אומר שהיא קשורה לצד הציבורי של האדם, כי אדם שקשור לציבור, הציבוריות היא זאת שבכלל מפתחת באדם, מעצימה באדם את כל המושג הזה שנקרא הנפש הבאמת של האדם, כי הנפש הבאמת של אדם קשורה לצדים האינסטינקטיביים של אדם, שהם בעצם קשורים למקום שבו אדם הוא לא פרט, הוא לא חושב, הוא לא אינדיבידואל, הוא לא עם המקום החירותי שלו, אלא שהוא חלק מתנועות חיים מקיפות יותר, שזה בעצם החיים הלאומיים שאצל כל אומה ולשון הם מתגלים במקום מאוד מאוד מסוכן ומאוד דרסני שלהם. בהקשר הזה הרב אומר המצוות תכליתם באו לעדן את הקומות כן, את אותם קומות של הנפש הבהמית. והרב אומר בחוץ לארץ באמת אין לנו כלל, אז אין לנו נפש בהמית, אז המצוות באמת הן מיותרות שם, ואדם לא מבין למה הוא לא יכול למצוא את הדרך האישית המוחד שלו לעבוד את השם, וזה נראה לו כמסע. אבל הרב אומר שם שסוף סוף אילולא שנשמע את המצוות בחוץ לארץ אשר הגיע לארץ ישראל, הרב מנסח את זה בצורה פוזיטיבית, שמגיעים לארץ ישראל הרב אומר חוזרים לארץ ישראל, חוזרים לכל כוחות החיים האלה, חוזרים עם כל הכוחות הרדומים האלה לפרוץ, ואז פתאום נאדם חסרי עונים כי אין להם את החוסן הזה שידע להזין גם את המקומות האלה. אבל בעצם אני רק מבליד בצורה מאוד חריפה שכל סוגיית המצוות יש ממש נושאים שהיא קשורה לאיך, לא לאדם במקום האינדיבידואלי שלו, אלא לאדם במרחב הציבורי שלו. וכשאנחנו שם את זה כאן, יש לפעמים כל מיני דברים מסוימים שיכולים לא רק במה שאמרנו בכל מיני תקנות שלא פלוג, אלא בעצם התנועה הזאת של המצוות, שבמיוחד שהיא גם באה הרבה הרבה גם לטפל במעמקים העמוקים של האדם, לפעמים אפילו קצת המסובכים, הרבה, למשל בוא נגיד כל מיני הנהגות של התורה, כאילו נגיד לסוגיית החזון הצמחונות של הרב, כן? שהנהגות של התורה, מצוות של התורה, שקשורות לתהליכים שהאנושות חייבת לעבור, וזה מסוכן מאוד שהיא תדלג עליהם, אבל יכולים יחידים לומר, אני נמצא במקום כזה שהטעמה שלי אל המרחב הציבורי שהעולם צסיבי, היא לא מעלה אותי, רק מרדדת אותי. ולדרוש ממני עכשיו לאכול קורבנות, זה לדרוש ממני להיות במקום שלא במקום האמיתי שבו אני צריך להיות. אני, אם ניקח את זה קצת רחוק, אני חשבתי אולי תתקנו אותי. כאילו אדם שיש לו נפש מיוחדת שהוא לא יכול לאכול בשר, וכאילו התורה, כאילו שמו אותו במקום, כמו שהרב שם מסביר בחנות וחנות, של העולם עכשיו עדיין הוא, אם תתיר לו תאפשר לו לא לאכול בשר, תשתה שהבדל בין אדם ובהמה, המצוות זה לא קיים, אז הוא גם במדה מסוימת גם אולי אפילו אסור לו להניח תפילין, אני חושב, לא? כאילו כתוב תפילין במותר לך, לא? אז זה כמו שלא אסור במגס, כאילו בוא נאמר, אני לא אשאר לך לעתיד לבוא, לרב הצל שבחזון הצמחונות כבר לא יכלו בהמות, אז התפילין גם לדעתי יצטרכו להיות ממשהו אחר, לא? לא, בסדר, אני בכלל לא מדבר על אפיקורס, אני מדבר עכשיו, אני שואל שאלה תורנית, כאילו, לא, אני רק רוצה לומר, לחדד דרך הזה שיש מצוות שהן קשורות למציאות הדיאבטית שבעולם נמצא, כאילו, וטוב שזה ככה, ומכוונים את העולם במקום הזה, אבל רק מחדד את המקום הזה שבו יש איזושהי זעקה מוסרית של שיכולות לאנשים שמרגישים שהמקום הזה הוא מקום שקצת עוצר אותם. איך? שלכן מה, לא לאכול בשר?
לא, אבל בעברות הרי כותב שם,
מידות חסידות
זה כאילו עתיד לבוא
שלכם. לא, נבין, אבל חלק מידות חסידות גם יתירו לך לא לאכול בשר קודשים ולא ללך תפילין גם. במקום מסוים שלא מתגש עם התורה מעולה. אתה אומר, יש מעבר ליישר קו עם הכלל, יש עדיין מקום לפרט גם להוסיף דברים מדילי. ונפלא, וזה בדיוק מה שאומר, זה הנקודה העמוקה הפנימית שאליה הכל מכוון. אבל בסופו של דבר, אני רק מחדד את הקושי של הרב, אבל יש הדרכות כאלה שמדיחות בכוונה, כדי לא לדלג השלבים, את הציבוריות להתנהג על פי דברים מסוימים, וזה יש יחידים שאומרים כל השפה הזאת היא שפה שבכלל מניחה אותנו במקום לא נכון, כאילו שם אותנו במקום מסוים שעצם בכלל ההתחשבות בשוקולים האלה שם אותנו במקום נמוך. עכשיו אולי אני רץ קצת יותר מדי ומסוכן ככה לסוגיה של קצת עצמם, אבל ודאי בהרבה תקנות והרבה גזרות זה ודאי הסוגיה הזאת היא סוגיה שמאוד מייבד. בואו רק שלא נשאר דברי בחירה, בואו נראה את השורות הבאות, אבל לעולם זה באמת דברי בחירה כמו מה שאמרתי.
כשיהיו קורבנות, מה תעשה אז? אני לא
זוכר
את התיאור
שהעובדה
שהוא ממש
מתלהב
מהשאלה הזאת,
מהדימן
שהוא יוכל
לאכול
בשר קודש.
וואו, כן, יפה. כן, אבל לעולם, הצד העליון שבמוסר, הוא שיהיה הכלל, כלל עומד מקושר יפה וחי. ולזה החוקים צריכים ומוכרחים. על כן, לעולם יעמוד החוק למעלה מהמוסר. המוסר ישמש לו לעזר לעדי בקיומו של החוק בין דיבות מוסרית. אז כמו שהרב אומר, רק שנייה, זה תוכל שנייה להסביר להם את שדיברתי עם המבחן, היה כאן תקלה נראה לי. בסדר? אז כמו שהתשובה שהרב עונה היא לא תשובה שחוזרת מעצם ההנחות יצאו שעוסקו מקודם, אבל הרב אומר לעולם הצד העליון של מוסר הוא שהכלל כולו עומד מקושר יפה וחי, וזה החוקים צריכים מוכרחים, כן לומד ועומד החוק למעלה המוסר. עכשיו כמו ששאלת בצדק, יש כאן לכאורה, כמו שלששאל, יש כאן לכאורה איזשהו היפוך היצרות, פתאום הרב אומר הכלל הוא מעל הפרט, ולכן כבכל הניגון הפשוט של התשובה היא, שמע, יש ערך מאוד מאוד לפרט, אבל הכלל יש ערך יותר גדול, ולכן הפרט צריך לקופס תמול מול הכלל, כן? וזה מה שהתכוונת לשאול שיש כאן היפוך הדברים. הרב לא כותב ככה, הוא כותב לעולם הצד העליון שבמוסר, ומוסר כמו שאמרנו קודם, הכוונה שהוא צורך היחיד, הוא שיהיה הכלל כולו עומד מקושר יפה וחי. הרב כאן בא להסביר בצורה עמוקה מאוד למה בשביל עומק מגמת הפרט חלק מהותי מהדבר הזה מצריך הופעה גדולה של כלל, שרק על ידי הדבר הזה הפרט ימצא את התנועה שלו בצורה יותר גדולה. הכוונה, התכלית היא בסופו של דבר להתגלות מה שנמצא בעומקי הנפש של אותם יחידים, אבל הרב אומר הדבר הזה לא יכול להתגלות בצורה המלאה השלמה שלו, הוא בכלל לא יכול להגיע ליהודו אילולא שהוא נמצא במרחב הגדול הזה שנקרא, המרחב הזה שנקרא כלל. אז כדי להבין את הדברים שזה הבאנו כאן את כל ריבוי המקורות, ואני מת אבל
הרב, הכוונה שהוא יתבטל הכלל או שהוא יעלה את הכלל?
אז אני צריך בדיוק את זה, מה שצריך להבין, אבל אני לא יודע, אנחנו אני מרגיש גם מבוכה מאנשים שהשעה קצת מאוחרת מדי. כמה זמן סביר אמיתי יהיה לאנשים לשרוד כאילו? בסדר, נגיד רבע שעה כאילו, בסדר, סביר? מה זה?
אפילו לא חימום רבע שעה.
בסדר, בסדר. אז כן, אז אני אבנה את זה קצת בהדרגתיות קצת. קובץ א' תפיוד, שם הרב ככה מאוד מחדד את השאלה ששאלנו, אבל כבר מתחיל את כיוון, אבל בעצם אני יבוא קצת מהחוץ אל הפנים. הרב אומר, כן, תורים באלף תפיוד למטה, ישנם אנשים גדולים כאלה שמלך רוחם הוא כל כך ניסה, עד שמצידם אם כל העולם היה במעמדם היו המצוות בטלות כמו שיהיה לעתיד לבוא. והרב כאן מפורש אומר שהמהלך המסם הזה, מי שחושב בצורה עמוקה, הוא בעצם אומר את היסוד של מצוות בטלות לעתיד לבוא. וכל המושג של מצוות, הכוונה שיש חוקים קבועים לכולם, הוא קשור למקום שבו המצוות עדיין נמצאת בתהליכי בנייה שלה. במצוות העתידית שלה, בעקבות מה שהאור של המצוות יבנו בעולם, וכמו שהרב הרבה מקורות אומר שמצוות בטלות עתיד לבוא, לא הכוונה שימחקו, אלא יהיו בטלות ברוב. בעושר הגדול של ריבוי של כל כך הרבה גילויים אינסופיים, שכל אחד ואחד יהיה לו את השביל המיוחד שלו, התואר המיוחד שלו, אז השש ושלוש המצוות יהיו חלק ממיליוני גילויי חיים, אז לא יהיו ניכרים כעומדים בפני עצמם בתוך העושר הרחב של הגילויים של גילוי עתיד. כן, ולכן היום אומר, והם בכל זאת מקושרים הם במצוות הרבה מאוד, לא למענם, כי אם למען העולם כולם קושרים, כשהם באים אל הפרטים לעסוק במצד עצמם, הרב אומר, מוצאים הם סתירות נפשיות גדולות כאלה, שהם נימוגים מרוב יגונם. והרב אומר, לא בא לטשטש את המתח, שיש משהו מסיין שההתעסקות שלהם במצוות היא באמת, יש משהו מסיין שעושה סתירות נפשיות גדולות לתהליכים שהם צריכים לעבור. אבל כשהם נעשו אותו המצוות בפרטיות של העולם, פלמנט של גבוהה של קדושה שאין דומה לו. אז הפסקה הזאת היה אפשר להבין, עדיין כאילו בתור משהו שנכון, ש טובתו האישית היא להיות קשור על מה שנמצא מעל המצוות, אבל חלק מהאחריות של האדם זה בתוך המי אנוכי שבת, יש לו אחריות גם כלפי הכלל, ולא לטובתו, שזה באמת אולי אפילו קצת פוגע בו, אלא לטובת הכלל, האדם הגדול, האדם שלא רק מורכז עצמו, אלא מורכז גם בטובה הכלי שתבוא לעולם, ולכן בהקשר מסוים זה הוא מצניע את השאיפות שלו לטובת הרבה של הכלל כולו. אבל הרב כותב קצת יותר חריף מזה, אני אולי אדלג על חלק מהמקורות כדי שנתרכז בעיקרם. הרב כאן כותב בעין היה שבת בפרק ב' פסקה כף זין, כן, אומר הרב, מדגים את זה מאוד דרך דוגמה מאוד מאוד חדש שמחדדת את המתח בין הפרט לבין הכלל, וזה לעשות מצוות שמוקרן בהם גם המושג של הכבוד, כן, שזה מה שהגמרא אמרה, למה מניחים פאה בצידי הדרך? כדי לברש את מי שלא נותן פאה. והרב כאילו בתוך הדבר הזה בא להסביר שזה נימוק מאוד מאוד טוב לחברה עם החולשות שלה, שצריכה את החיזוקים מהתמיכה הציבורית, שהיא תרגיש בושה אם היא לא נותן פאה, ותרגיש כמו שהוא נותן פאה, אבל לאנשי המעלה הדבר הזה בכלל מביך אותם ושם אותם לא במקומות האמיתיים שבהם צריכים להיות, שפתאום נכנסים למקום מיני שיקולים של איך הדברים מוקרנים כלפי חוץ. ולכן הרב אומר, רגע שעובד ראשה אף הוא עושה מסע סגנוזיר שהיו שעבר קודם משתכלל לדו, אבל כאשר יתרומם לו צד הגבוה שבת המוסר, אז יוכל להשליך מעליו חובות החברה החיצוניים ומה שנוגע לצורת צדקתו מסן דיבתו, זה נגרום להחליש כוח הבושה ברגע שכבות גם כן מאותם שמאוד הם צריכים לזה, כלפי האדם המיוחד הזה דווקא כמה שפחות כבוד וכמה שפחות שיקולים של בושה הם אלה שיותר מקדמים אותו בעירת שמיים שלו, לכפי הנורמות הציבוריות זה דווקא זה מה שהם צריכים. והרב אומר שיש כאן מתח בין התנועות האלה, אז אני קצת אולי אדלג מקוצר הזמן, אני אדלג, תסתכלו על כן תורים בשורה שביעית כזה לקראת הסוף, כשם שאם יש איזה דבר שיכול לגרום תקלה גם באיזה חלק נמוך שפשוט נשאר בכל כול מספיק תם זה להוליד חובה כללית על כל החברה, ישתם אותו עניין שאוכל להוליד את תולדה רעה של הדרך שלה, ולא יוכלו בני המעלה לומר איזה דרך תעבור חובה עד גבולנו, שזה מצד השמיעה הוא יהיה לאנשים שפלים ממנו הרבה במד המוסרי. כי לא כן, כי האחדות האורגנית פועלת מאוד בכלל לאדם, והם פועלים ומתפעלים זה מזה, והרע מהנפילה המוסרית שתיוולד באיזה חלק כמו שבאדם על ידי המון מסיבות תשאו לפעול להרע גם כן על החלק היותר גדול מעולה משובח שבדי ממנו מדרגות רבות לשבח ומעלה. והרב כאן בעצם מחדד, השיקול הוא לא למרות השיקול הפרטי שלי, אבל יש לי צורך להתחשב גם אנשים אחרים. הרב אומר שיש מושג כזה שנקרא אורגניות, ובתוך עמי אנוכי יושבת, ראוי היה שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו ראוי לכך, ולכן גם עליו לא שורה שכינה. ובמקומות האלה שבהם אם הכלל לא יהיה גדול אז גם הפרט לא יהיה גדול, ולכן מה שהרב כתב אצלנו לעולם הצד הזה שבשר הוא שיהיה הכלל כולו עומד מקושר יפה, הכוונה אדם לא יכול להגיע לפסגות גבוהות שלו אם הוא לא עם המרחב הציבורי שממנו הוא יונק הוא לא חי את המקומות הגדולים האלה. אולי אפשר לנסח את זה ככה בניסוח אולי פשוט ולומר שזה קצת קשור למה שרמזנו מקודם, שאמרנו שהמדרגה של הכלל שהיא קשורה בעצם למדרגה שממנה המצוות באות, שלכן בחוץ לארץ המצוות הן בכלל תציב לך ציונים, אמרנו שזה קשור לקומה החייתית שבאדם, כן? שהיא בעצם המקום הסמוי מן העין הלא מודע שהוא זה שחיי חברה מונעים מהמקום הזה עצמו. אבל המקום הזה, כשם שהוא מאוד מאוד משפיל ומסבך את העניינים, ולכן צריכים מאוד מאוד לעדן אותו, אבל בצורה עמוקה הרב כותב בפנקס A לפי זכרוני, שהמדרגה שנקראת חיה באדם חייתי, היא מקבילה לספירת החיה בנרן חי, כן? שבעצם הכלל שקשור, שהוא מתנהג בצורה אינסטינקטיבית, אפילו חייתית, הישרדותית, שזה נראה משהו מאוד מאוד מבהיל, ולכן יש הרבה אנשי רוח שמתנערים מן החברה ומהלאומיות, וזה חלק מהסיבור של הנצרות, שלכן נתקע את כל סוגיית הלאום מסוגיית הקודש. הרב אומר, בעומק, מדרגת החיה הזאת היא קשורה לגבלס, למדרגה שמצאת מעל לנפש רוח נשמה, למדרגת החיה, כי היא קשורה למרחב האינסופי. הוא נסח את זה אחרת, כל יחיד ויחיד יש בו אור גדול. אבל למה האור הזה אור אלוקי? כי הוא יונק מהמדרגה שנקראת כנסת ישראל. אז נכון שההופעה הגלויה של הציבוריות יש בה משהו שם לכרוש ומסבך, אבל היא הקרקע פוריה שמנה כל יחיד יחיד צומח, ואם הוא לא משקיע באדמה הכללית שמצא סביבו אז גם הפרי עצמו יצא עלוב, יצא נמור. ולכן אני מחדד לכן כאילו לקפי השאלה ששאלת, ברור שבוא נאמר התכלית מתגלה בייחוד שלה אצל אנשי המעלה, שהיא כמו שאמרנו סוף תכלית של כל הכלל כולו. אבל איך אנשי המעלה יכולים להגיע לתכלית שלהם אם לא ינקו מהקרקע הפוריה הזאת, מהשדה שבירכו השם שנקרא כנסת ישראל, ואם המרחב שמנו מלכים הוא רדוד אז גם הם ירודים, כי יש כאן את כמו שאמרו את הקשר האורגני מכל מקורות. לכן הרב אומר שגם לאנשי המעלה הם צריכים לשים את הפאה שלהם במקום הזה שמתחשב בכל השיקולים של הכבוד וכו' וכו', כי בסופו של דבר אם הם לא יפתחו את המרחב הגדול הזה אז בסופו של דבר במהלך הארוך של הדברים לא יהיה למקום הפרטי שלהם את המקום שמנו יוכלו להנביא את הדברים. אבל כן כן
לא בדיוק הצורה שבה הרב כותב את זה בפסקה, שהוא כותב שלעולם הצד העליון של המוסר הוא שיהיה הכלל כולו.
כן, עוד פעם, המסר העליון של המוסר, כמו שאמרתי, מנהל זפת לפרטיות, לאינדיבידואליות, איך התגלה הצד העליון של אינדיבידואליות, הוא בזכות שיהיה הכלל כולו, עומד מקושר יפה וחי. אם יהיה המרחב שמנו הוא בא, הוא עוצמתי מאוד, אז עכשיו המוסר שלך יכול לעוף למקום גדול מאוד. אבל אם אתה דואג רק לפרי שלך, והאדמה שמסביב, אתה לא משקיע אותה, אתה לא מטפל בה, כי אתה עכשיו עסוק מאוד בה, כי העיקר, בוא נאמר, העיקר מה זה, האדמה או הפירות? הפירות, לא אדמה. ולכן זה כל הקושיה שהייתה בהתחלה, כמה משקיעים באדמה, בוא נשקיע בפירות. הרב אומר, נכון, אבל לא תשקיע באדמה, לא יהיה פירות. כי בסופו של דבר, כל מה שנותן לפירות, להסתעפות המיוחדת הזאת, את המעלה שלה, כי היא ממשיכה חיים אמיתיים, כי היא ממשיכה חיים אורגניים. אז מלא לעולם, הצד העליון שבמוסר, הרב יגדיר אותך את הפסקה הגדרה, מוסר הכוונה, הדברים שנדחפים מתוך רוח האדם עצמו, הם, הוא שיהיה הכלל כולו, מלא מקושר יפה וחי. זה מותנה בעבודה הזאת שהמרחב שמנו הוא בא יהיה מרחב שמקושר ומתגלה בצורה גדולה מאוד. וכמו שהרב אומר, אם האורגניות מושבתת, זה לא רק הדאגה לאחרים, כאילו המסר לא טוב, תוותר לעצמך, לא תוותר, כי צריכים גם לדאוג לאחרים, אלא בסופו של דבר המקום האלוקי שכאן בכלל לא יגיע לפסקות הגבוהות שלו. אני רק באמצע מהלך, אני רק מטפס לאט לאט, אז ברשותכם שנגיע לפסקות יותר גדולות. הרב כותב בעיני הברכות, אני חושב שם הרב ככה קצת יותר מקדם אותנו. הגמרא אומרת שבשלושה אומר נברך, בשלושה והוא אומר ברכו. אז הרב אומר, אמר שמואל, למה להוציא אדם תמו מן הכלל, ולכן גם בשלושה והוא אומר אדם, אומר לא ברכו, אלא אומר נברך, וכך נפסק להלכה. אז הוא אומר, מעלת עבודה לוקן, נראה לפי הצורה שאדם בדעת לוקן. ישנה כמה גופי תורה, שתוכל לראות בעיני משכיל אחד, כי התולת מנתנה בשביל, ולהם מדרגה פחותה ממנו. כן, אולי נביא עוד תפילה בציבור, כמו שהזכרת מקודם. או נגיד, שתוך כדי התפילה בחזרת השעץ, אז איך הרמ"א שם כותב, שמי שלומד בשעת התפילה גדול עוונו מנשוא, כן? אבל אדם במקום שיש לו אומר, למה גדול עוונו מנשוא? כי זה יוצר נורמות בתפילה, אדם פתח ספר, אדם אחר יפטפט, יורד לתפילה, אני איש המעלה, אני עכשיו צריך תוך כדי התפילה עכשיו בחזרת השעץ קצת ככה להמשיך המשך של דבקות של הקדוש ברוך הוא. אני עכשיו רוצה לפתוח איזשהו פסקת תורה בעולת ראה שתורמים אותי למקום גדול, והדברים האלה הם דברים שהאמירות האלה אמרות שנמרו לבעלי מדרגה פרוטה, אומנם אין לשחרר עצמו מהם בשום אופן, כי יש עליו החיוב להיות קשור לכלל, ומה שיש לבד צורך הכלל יש לפי מצב כלל אומה שעיניים אל כללים. זה למתיים הקומה הראשונה שאמרנו, שאתה לא יכול לתקן מהכלל. המשכים יותר גבוהים מדעת לוקים לכם מפעולות הכלל, כי מה שמצא שלמות בכלל נצא זה גם בהם גם כאן שלמה. מה שגם שלמת הכלל מתגעה גם לשמתם, כי אין אדם יכול להשיג ולהבין גודל שליטת הכלל עליו, ועד כמה הוא מתפעל לפי עניין כלל אומה. על כן עליו שלא לפרוש מהכלל לפי דברים שנדמה לו, לפי עניין פרטי כבר אין לו צורך בכאלה. ובעצם הרב כאן מחדד חידוש גדול, לא רק שצריך לדאוג הכלל, ולא רק שאם הכלל יהיה מבורך אז הוא יהיה מבורך, אלא הרב אומר, הכלל בצורה עמוקה, פנימית, לא מודעת, מושרש גם בתוך עצמו. וכל חושה שקיימת בכלל, בצורה לא מודעת, היא קיימת גם בו. כי אין נתק בין הפרט לבין הכלל. וכמו שהרב כאן מחדד, שזה בדיוק ההבדל בין שלושה לשלושה והוא. שהיה מקום לומר שבשלושה, אם אני אעזוב את הכלל, יתפרק המיניין, שם ודאי אני צריך להתחשב בכלל. אבל לשלושה והוא, זאת אומרת, במקום כזה שבו התנהגות שלי לא משפיע על הכלל, כמו שהרב נדלה כמה שורות, אמנם גם אופן שנשאים על די פרישתו לא הזיק את הכלל, כי לא אלמד מענו, שהוא בחדרי חדרים, שאול עובדה יותר גדולה, וזה אינו מדקדי בדוקי מצוות, שם לצון נאותים לחיוב רק על הכלל, שלא עלינו אותו הרמה, אני נסה שבצע בחדר סגור, וטסתי עכשיו למקום סודי, אי שם בעולם, אף אחד לא יודע מה אני עושה, איך? אין מריטיין, אין מריטיין, אין.
אין חוץ
שבת, מישהו מראית עין,
גם אחד
אחד. כן, 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 הבנתי, כן, כן. אבל הרב אומר, מכל מקום, גם מה שלא זה הכלל, לא יוצא אדם את עצמו, כי לבד הזה הכלל הנגלה, יכול להיות גם לזה פרטי, מה שמחסר מנפשו, אותה מדגש שהיא נוהגת בכל הכלל. כי המדגש של הכלל היא לא מדגש חוצית לאדם. היא קשורה לעומקי, כמו שאמרנו, מדגת החיה שגלות בתוך האדם עצמו. ולכן מה שנכון כלפי הכלל, הרב כאן אומר, זה נכון כלפי כלפיך עצמך, זה בעצם הם רק מראה לעומקים בלתי מודעים שקיים בך, שאם אתה לא תיתן להם את המענה, בעצם כאילו בקומות מאוד מאוד דומות, מאוד מאוד צמויות, גם לאדם הזה יש חולשות של כבוד, וגם לאדם הזה יש חולשות סמויות אלו אחרות, שההדרכות של הכלל הם בעצם יותר באים לעצים ולשקף את הנקודה הגורלית הפנימית שמונחת גם בתוך האדם עצמו. אני אולי רק אני עוד פעם מתלבט כאילו כמה להכיב את דברים, סתכלו גם בקובץ א' קופמם אולי רק את היסוד הזה, מקום שואה רביעית, אלא איפה שואה לדעת תמיד שואת מישהו מתעלם איגרות א' עמוד איגרות קופמם, אני קורא מהשואה השלישי, אלא איפה שואה לדעת תמיד שהפרט אפי שהוא מתעלם מקום כמו קשור באלפי קשרים אל הכלל, יכולת על המחלות המוסטוריות, השוטות בדרך כבוד וזרע מהיר בהכלל, יכולת לשוטות גם כן בו באיזה מידה, והזמן נושא גם בעודו בחוסנו, עלול לפגע בכל זרם אחרים של מלאך הזמנים הקבועים לפניו אחריו, ולעולם שלא תקופת לראות על כניסת חיובים קבועים, אפילו ביחס ליחידים המעולים, ואינו עוברים מאושרים, כי נוזל באהבה כללית את עולם, ולמוץ מהם תל חיים. מה זה? את עולם. עשרה. את עולם, נכון, ולמוץ מהם תל שכין למי הטובה, שבו עבור בביתם. אני מרגיש אבל שאני חייב להשלים את הדברים דרך, עם כל מה שדיברנו, עד כמה המושג של הכלל הוא לא רק אחריות חיצונית, אלא בסוף זה משהו עמוק עמוק שקשור לעומק התביעה של הפרט, שהוא לא יגדל את עצמו בלי התנועות האלה, ולכן בעצם כל ההנהגות הציבוריות האלה הן הנהגות שבעצם מטפלות בצדדים הכי סמויים, הכי ירדים מתוך אדם עצמו. אף על פי כן, כמו שהזכרנו כבר בקובץ א' תפיוד, שהיה מדבר שיש סתירות נפשיות גדולות, שיש כאן סוף סוף זה משהו מסוים, שלפחות ככה נאמר, בקומה המודעת של האדם, אם כי לא במקום הלא מודע של האדם, יש מתח בין המקומות שבהם אדם רוצה להיות שם, או כבר שער במלטול שם, להנהגות ציבוריות שלכאורה מדברות במקומות שמדריכים לאט לאט את הציבור, למקום שצריך להגיע אליו. כל הדוגמאות שהבאנו, אני אפשר להביא עוד ריבוי של דוגמאות לאדם שכל החיים שלו, אני מתכוון גם לדמות מסוימת, שהוא כל עניינו זה לבוא לרומם את הקושים בארלם ולנגן להם גיטרה ולהעלות אותם, אז איך הוא יכול עכשיו לעבוד לגוי בריבית? זה לא, זה פשוט, יש מצווה מדאורייתא להלוות לגוי בריבית, אסור להלוות לו שלא בריבית, אבל הוא כל כולו, כל מעייניו נמצא במקום הזה עצמו, הוא לא נמצא במקום הזה, זה משהו שסותר את כל הזהות של נפש שלו. אז כאן רק לסיום נקרא את פסקה שסגן במזיין, הדברים הפרטיים. אני רוצה לתקן כל אחד אינם פרטיים, לא נמצאו מפרש בתורה. זאת אומרת, כי יסוד התורה הוא הדרך הכללי, כמו שאמרנו, המצוות קשורות, כל המצוות כולם, הן הבאות של ההופעות הקולקטיביות, הציבוריות, איך כל יחיד ויחיד גם מוצא את האור המיוחד שלו, את הדרך המיוחד שלו, את הגיוון המיוחד שלו, זה לא נמצא בתורה. המפיע שאדם היחיד יהיה לפעמים כמו יוצא מלכלל בתכונותיו, יכבד עליו קיום התורה. כי יש משהו בניגון המסוים שלו, שלפעמים יש בו משהו שהוא באופי, בסגנון המסוים שלו, במידה המסוימת שלו, שיש בה חריגה ביחס לתנועה הכללית, ולכן זה ייצור לו, כמו שאב כאן אומר, כובד, עליו לעבוד עבודת עבד, לשם תיקון הכלל. כי מניעת ההתחלקות מן הכלל, בונה את הכלל, ובעצם כאן הרב בקצרה אומרת מה שאמרנו, שבסוף סוף בחשבון העמוק של הדברים, אם לא יהיה את הכלל אז גם הוא יהיה בודד. אבל אף על פי כן לא סותר את הדעת שהוא נמצא בכאב גדול, ואם הוא מצטער בזה ולא נמצא כל כך קורת רוח בעבודתו כמו מישהו בתכונתו שווה לכלל, על זה נאמר לפום צער האגרה, שהנה חינמי יהיה לו צער, ואלו דברים שמים שקצת יעמדו בניגוד למקום האישי שלו. אבל הרב אומר, אבל קודם כל מצד האמת זה האילן שמנו הוא חי, ויותר מזה אומר הרב, בכל מקום גם אותו הכובד יגרום לו כמה הסתכלויות טובות, שדווקא כמו שקצת שבוע שבוע דיברנו על המתח בין המוסר האנושי למוסר אלוקי, אז הרב כמה שם משך את זה למתח בין המוסר האינדיבידואלי למוסר הציבורי, יגרום לו כמה הסתכלויות טובות, שפתאום זה יפקח בעיניו מבטים חדשים בתורה שבן אדם אחרים לא זיהו אותם. כן, על זה נאמר, אז אמרתי הנה באתי, חשבתי שאני ממציא דברים מעצמי, במגילת סתר כתוב עליי, מפני שלעשות רצונך אני חפצתי ותורתך בתוך מעל. פתאום מתברר שהתורה מתאימה בערך הפרטיות שלי, ולכן הרב כאן מאוד מאוד, עם כל מה שחיזקנו את הצורך מאוד להתאים אל הכלל, אבל הרב לא בא לשלול את המקום של הצערה, של פרום צער האגרה, שאדרבה, הכאב המסיים הזה הוא כאב מזכך, וכאב שפותח עיניים דווקא מתוך הכאב הזה לגלות בתורה, אחר כך עוד ציצים הופכים גדולים יותר. לפי איך החיסרון של היצעה, איך לכוון את הרצוע הפנימית ושווה עם רצוע אל קל ועודתם, כן נסבל לפעמים יגול מהנחה. הרב אומר, כאילו הרב לא בא להבריד את הדברים, יהיה כאן תהליכים של יגול מהנחה, ורק על ידי שופטים אמיתיים בעלי רוח הקודש ויועצים שרי קודש שיודעים לכוון יפה ללכת כנגד רוחו של כל אחד ואחד, הם יוכלו להסיר יגון והנחה מלב. הרב אומר, בשביל זה צריכים לחזור לתקופת הנבואה, כמו שהגרא במשלי אומר, שבתקופת הנביאים, כל נביא, הנביא אומר לכל אדם אדם את האבוידה שלו, את הדרך המיוחדת שלו, את המסלול המסוים שלו, אולי אפילו היה לפעמים הוראות שעה לאדם מסוים בהנהגות המסוימות שלו, והרב אומר כאן בכנות, זה חסר לנו היום, אין לנו היום את מי שידע לתווך את התנועה של המצוות שקשורה לכלל כולו, לתווך אותה גם להופעות האישיות המיוחדות, גם החריגות של לפעמים של בני אדם, שצריך לדעת איך לכוון את זה גם להלך בראש של כל אחד ואחד. לכן הרב אומר, לכן אנו מתפללים אשיב השופטנו כבראשונה, שזה יותר הצד הציבורי, ויועצנו, יועצנו הם בדיוק אותם יועצים אישיים שיודעים להדריך גם כל אחד במקום המיוחד שלו עם הדרך המיוחד שלו כבתחילה, ואסר ממנו יגון מהנחה. והרב אומר, ובזכות זה ומלוך עלינו אתה השם לבדיך, כי לפי איך המניעה של הכרה הפנימית שחד אותו לחבת השם מוכר בתוך לבבו, לפעות איך מתרבים לפי ציורו, ההבדלים מבדלים בינו לבין כולו. שבקיצור, חשוב לומר, הרב לא בא, כמו שאמרתי, להפריד את הדבר הזה, והרב אומר, יש משהו במציאות הנוכחית שקיימת כאן, שזה הכרח לעשות את הדבר הזה. אבל יש כאן משהו שיש בו שר השכינה, עד כדי כך שהרב אומר, זה יוצר לפעמים חייץ בין אדם לבין כולו, בצורך שלו להיות עובד לפי כללים ולא לפי פרטים. ויבוא השימוש על די מלאכים, שזה בעצם על די עקרונות, כן, שזה בעצם החוקים, אבל לפי הבהירות שאתם מצרכי כל אחד אוכנים וחומרים, אבל זאת הכלל, כן, יגלה היחס הישר בין כל אחד לקונו, בין צורך שימושים פרטיים, פרי ישראל שלום ישראל הקדוש כול לשליח, מי גו גדול שלו הולכים קוראים אליו, השם וכן לכל קוראינו אליו. ויש כאן איזשהו כמיהה, איזשהו דרישה שישיב השם גם את יועצנו, שאני יודע גם להשלים את הדברים האלה.